שלום לכולם, אנחנו נמצאים בספר שמואל א', פרק ב', והיום אנחנו מלווים את שמואל לדרכו החדשה. עד עכשיו היה תחת אמו, ומעכשיו במשכן שילו. בואו נסתכל בפסוק י' א'. וילך אל קנה הרמתה על ביתו, והנער היה משרת את אדוני את פני אלי הכהן. ובני אלי בני וליעל לא ידעו את אדוני. ומשפט הכהנים את העם, כל איש זובח זבח, ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלוש השיניים בידו. והיכה בכיור או בדוד או בקלחת או בפרור, כל אשר יעלה המזלג ייקח הכהן בו. ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם שילו. גם בטרם יקטירון את החלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצלות לכהן, ולא ייקח ממך בשר מבושל, כי אם חי. ואמר עליו האיש, כתר יקטירון כיום החלב, וקח לך כאשר תאמן נפשך. אמר לא, או לא, באלף או בבב, ואמר לא, כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי בחוזקה. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני אדוני, כי ניעצו האנשים את מנחת אדוני, ושמואל משרת את פני אדוני, נער חגור איפוד בד. ומעיל קטון תעשה לו אמו, והעלת לו מימים ימימה, בעלותה את אישה, לזבוח את זבח הימים. וברך אלי את אלקנה ואת אשתו, ואמר ישם אדוני לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה אשר שאל אדוני, והלכו למקומו. כי פקד אדוני את חנה, ותר ותלד שלושה בנים ושתי בנות, והגדל הנער שמואל עם אדוני. כן, עד כאן הפסקה שמתוארת לפנינו. אגב, נשים לב שבכלל פרק ב', מה שמאפיין אותו, את כל פרק ב', שזה אומנם חלוקה נוצרית, אבל אנחנו ככה ברצף הזה אנחנו לומדים, המון תמונות יש פה. ממש תמונות שיקופיות, שיטה שהתנ"ך מדבר בה אל קהל קוראיו, שזה אנחנו, הוא מראה לנו תמונות, וכשמשבצים את התמונות אחת ליד השנייה, הרבה ממה שהתנ"ך רצה לספר, מופיע בצורה הזאת, במבט, כמו פוקוס כזה של טלוויזיה, של מקרן, אתה רואה פה תמונה, אני אצתכל פה, כן, פה רואים שהמצלמה עברה כמה וכמה דמויות, וכמה אירועים שהצטרפו יחד, התאחדו יחד לפסקה האחת הזאת, אחר כך מופיע אלי זקן, אחר כך יש לנו את האיש האלוהים שמגיע, זה פוקוסים נוספים שיש בפרק, ושימו לב לדבר מאוד מעניין. אז קודם כל כמובן אפשר לשאול שאלות, תכף אתם תשימו לב, יש פה כמה שאלות שחייבות להיצעק, לא רק לשאול אלא ממש להיצעק. ויש לנו פה, אחרי שמקדים שקפים כאלה, תמונות שקופיות כאלה, אנחנו שמים לב שמאפיין מאוד את הפרק, העיסוק בדמויות. יש פה כמה וכמה דמויות מרכזיות. אז קודם כל, מי הדמות המרכזית? בני אלי. בקטע הזה, בני אלי הם התופסים את מרב הפריים טיים, מה שאנחנו קוראים, את מרב הזמן, את זמן הצילום. דמות נוספת? אלי עצמו לא, כן, אלי עצמו מופיע פה פעמיים, נכון? פעם ראשונה ששמואל משרת את פני אלי, והפעם האחרונה, בפסקה הזאת שקראנו, שאלי מברך את אלקנה וחנה. מברך אותם. אז בעצם אלי מופיע פה פעמיים, כאשר פעם אחת הוא פסיבי, פעם אחת הוא אקטיבי. איזה עוד דמויות יש? אלי ובניו, שמואל עצמו, שגם פה הוא מופיע בצורה אקטיבית בפסוק הראשון, נכון? שהוא משרת, ופעם נוספת הוא מופיע אל מול, הוא שמואל משרת, פסוק י' ח', בניגוד למה שעושים בני אלי ונעריהם, איך שמואל מתנהג, הוא משרת את פני השם, ולא רק את פני אלי, אלא את פני השם, ובסוף, הביטוי האחרון, והלכו למקומו, תחת השאלה אשר שאל, והלכו למקומו. מאוד מוזר הביטוי הזה, למי הכוונה? כנראה שהכוונה לשמואל, אבל שוב, שמואל מופיע בשלוש נגיעות קטנות. לעומת התיאור המאוד מאוד מסיבי של בני אלי, ועוד דמות אחת, מה? נער הכהנים. נער הכהן, זה דמות ממוקדת, וזה מדהים, כי הרי לא מדברים פה על נער ספציפי. זאת אומרת, מדברים פה בעצם על התנהגות שמלווה את הכהנים, את בני אלי, בהתנהלות שלהם. שהנה, תחת הנהגתם, זה מה שקורה. מה עושים נערים, שאגב לא חייבים להיות אנשים צעירים. נער זה לאו דווקא צעיר. ישוע בינו נער משרת, לא ימיש מתוך האוהל, הוא היה בן 52, כשקראו עליו נער. נער זה גם תפקיד, נער זה איזשהו מעמד. ואז נער הכהן, זאת אומרת, יש פה תיאור שם עם המזלג שלוש השיניים, איך הוא, איך הם לוקחים את החלק של, שמגיע ושלא מגיע, ומה הם עושים. זאת אומרת, זה שיקופית ככה מלאה, אפילו סרטון אפשר לקרוא לזה, הוא עלה לתנך, סרטון כזה, התנהגות לא נאותה של נערי כהנים. איזה עוד דמויות? חנה, איש ישראל שבא, שגם זה לא דמות אדם מחיד, אלא זה מין איזה קולקטיב, יהיה אשר יהיה. וחנה, האיש, בא למשכן. מי עוד? אל קנה. היום אתם לוחשים, לא, הצום עוד משפיע לכם. אני כבר התגברתי. אז בואו נספור מחדש את הדמויות. תראו מה אני רוצה להראות לכם. מה זאת אומרת שעוברים מדמות לדמות, ואחר כך אני מנסה להבין את איזה היגיון יש בשיטה. קודם כל תראו שזה באמת שיטה. ככה התנך כתוב, ככה הוא מופיע. ממש תמונות כאלה, תמונה, 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 תמונה. תסתכל על... אז הראשון שבאמת מראים אותו בתמונה, אלקנה, חנה, לא לפי סדר הכתוב, אלא לפי ככה איזה סדר, אלקנה, חנה, שמואל, אלי, בניו, הנער, איש ישראל. מי עוד? הזכרנו? שכחתי מישהו? מה? נער הכהן הזכרתי. שבע דמויות. שבע דמויות. זאת אומרת, יש פה פוקוסים על שבע דמויות שמככבות פה, ואיך הם שוזרים. אז כמובן ראינו שבני אלי והנער הכהן, הם תופסים את הנפח הכי גדול, מתוך, זה ממש סרט, לעומת תמונות קצרות כאלה, קליפים. בואו נראה את זה עכשיו בפנים. בואו נסתכל רגע מה המשמעות של זה. אז בואו ניקח שתי דמויות. בואו נעקוב אחרי חנה. מה אפשר להגיד על הדמות של חנה בתוך כל ים השקפים הללו? בואו תעקבו אחרי דמות אחת עכשיו. תראו איך היא שזורה. אגב, תשימו לב, יש דמויות ממש שזורות לאורך כל הדרך. אלי שזור, אלקנה שזור, חנה שזורה ושמואל שזור. דמויות שזורות. מה זה שזור? שזה מופיע פעם פה, פעם פה, פעם, כמו איזה מין חוט תופר כזה, שפעם אתה רואה אותו, פעם הוא מתחת לבגד. לעומת דמויות שהם הבד, הם כאילו הבד, זה המצא, זה הרקע לכל מה שקורה פה. הקבוע, איש ישראל, שתמיד סובל את הנוראות הזאת, נער הכהן, וזה גם, הביטוי הזה גם מופיע בצורה כזאת, שזה כאילו הם עושים את זה תמיד, ככה זה מתנהל, ככה זה נעשה. לעומת ההתנהגות של אלקנה, חנה, שמואל ואלי, כן? ארבע הדמויות השזורות. אז בואו נעקוב רגע אחרי חנה. בואו נתחיל עם חנה. Ladies first. מה אתם רואים על הדמות של חנה? מה יש לשאול עליה? כל רם, כל רם. הנה אפילו אתה יכול לקחת את רשות הדיבור. מה רואים, מה מיוחד בדמות של חנה שאנחנו מלווים אותה לאורך הפסקה הקצרה הזאת? בין השקפים נקרא לזה כך. איך משתקפת חנה בין שקפיהם של אחרים?
ההתעסקות בילד ורצון לבן,
לא? איפה אתה רואה את ההתעסקות בילד?
שהוא עשה לו
מעיל. מעיל קטון תעשה לו אמו. עכשיו תראו איך השיטה הזאת של התמרורים היא עובדת חזק. יש פה שני חריגים. קודם כל ההתמקדות במעיל, כאילו... באמת, עידה שמאמה, אבל עד כדי כך, באמת ביישוב שילו, ואפילו הלילה, קריר למדי. נכון? אז גם, לא כתוב שהיא גם שלחה לו מדי פעם בננה וסנדוויץ' ואל תשכח ככה ותעשה ככה, הוראות של עידה שמאמה. מה זה? ומעיל קטון תעשה לו אמו. גם זה כתוב בלשון present continuous, כאילו בעבר הווה מתמשך. כן? מעיל קטון תעשה לו אמו. עושה ועושה ועושה ועושה. עשתה לו אמו, ומעיל קטון עשתה לו אמו, ואילת הוא פעם אחת עשתה לו מעיל. לא, היא עושה לו כל שנתיים מעיל, כי הוא גם גדל. הרול כתוב, הוא גדל. מה יש לספר את זה? כאילו, תדע כל אם עברייה לעשות לבן של המעיל בזמן, לתת לו. שלחת אותו לפנימיה, לפחות תשלחי לו מעיל. מוזר, מה רוצים בזה? איזה מין מסר לדורות יש פה? מה חשוב לספר לנו את הדבר הזה? בדיוק, יפה, אבל זה יפה מאוד מה שאתה אומר. זה סמיכות הדמויות. זאת אומרת, כתוב לפני זה שמה לבש, מה לבש שמואל, מה הוא לובש. אחד הדברים שאימא באמת עסוקה מאוד עם הילד שלה זה מה הוא לובש, כן? מה הילד לובש, איך אתה מתלבש, איך אתה לבוש, מה אתה לובש, הלך לגן, יש לו קטמים על החולצה, צריך להחליף לחולצה. כן לובש ציצית, לא לובש ציצית, מעסיק, ידע שמה זה מעסיק אותה מאוד. אז מה שמואל לובש, ומיד שהיא עושה לו תמיל, זה מבליט את המעשה של חנה. זאת אומרת, השזירה של שתי, אני יכול לקראת את זה דמויות שזורות. זאת אומרת, התיאור פה של שמואל, שהוא נער חגור אפוד בד, ומיד הוא מיל קטון תעשה לו אמו. כן? זה כאילו מחבר את שתי הדמויות. אז אתה עכשיו שואל על שמואל, למה מספרים על שמואל שהוא נער חגור אפוד בד? מה מיוחד בזה? למה לא כתוב שהוא גם יש לו סנדלים? תגידו, משכן שילה, הולך יחף, בתוך המשכן בחצר, הולכים יחפים. אבל הוא לא כהן, אז הוא יכול ללבוש סנדלים. כהן צריך ללכת יחף, לוי לא חייב ללכת יחף. איפה עוד בזה של כהנים? הוא אשר דגדגתי את הסנדלים כדי שתביני את ה... איפה עוד בזה? זה לבוש כהן. אז מה אנחנו מבינים? לאלי יש בעיה. זרקו עליו ילד, הוא כבר אדם זקן. איך הוא יגדל אותו? צריך לעשות כביסה. בגדים מתלכלכים, ילד גם יודע ללכלך את בגדיו. יש תיאור נפלא של יאנוש קורצ'אק. הוא רוצה להוכיח שנערים ונערות הם עולם אחר. אינו דומה נערים לנערות. אז אחד הדברים שהוא כותב על המוסד בית יתומים שלו בוורשה, זה כמות הבגדים הקרועים והכביסה המלוכלכת שמייצרים בנים בגיל הרלוונטי לעומת בנות. ושאף אחד לא יגיד שיש שוויון בין המינים, זה פשוט... רואים, הוא מראה את, הוא כותב שם את החשבוניות שהוא מקבל מהמכבסה. כאילו, מה הוא צריך להוציא על בנים ומה הוא צריך להוציא על בנות. אז מה המשמעות של זה? אלי צריך להלביש אותו. הוא ילביש אותו. הילד גדל, קר, אז הוא מלביש אותו בגדים של כהנים.
זה נשמע כמו הבגדים של שאול.
שאול אנחנו עוד לא מכירים.
לא, שהוא הולך לעבור תפקיד, הוא הולך להחליף את בניו.
זאת אומרת, את אומרת עכשיו בואו נרים את המבט יותר, מה המשמעות של בגדים בכלל בתנ"ך? שזה חשוב, זה הערה חשובה, אבל מוקדמת מדי. כרגע אנחנו עוסקים רק לאסוף נתונים. זאת אומרת, יש פה התעסקות, מי מגדל את הילד הזה, ואיך מגדלים אותו, אבל ההתעסקות בביגוד, הוא נראה מוזר ביותר. זה מה שחשוב פה, מה לובש הילד? מה הוא לובש? מאוד מוזר. אגב, אם כבר רצת לשאול ומדב, אז הקטע יותר דומה למה שקורה פה. באמת דומה, אם את כבר רוצה לעשות את ההשוואה הזאת, ניתן לך שיעורי בית, תכיני את זה לשבוע הבא. והקטע הזה שהוא הולך להרוג את גוליית, הוא לובש את המדים של שאול. זה התכוונת, אז זה בדיוק, זה בדיוק. זה אין ספק שזה שמואל הנביא בחר לספר את הסיפור הזה שם על דוד, כי זה עשה לו דז'ה-וו על עצמו.
זה כאילו הבן אדם הלא נכון בתפקיד הנכון.
זה כבר פענוח יפה מה שעשית, זה פענוח נכון, אבל כבר פענוח. בסדר? רק את ההשוואה הזאת, יש פה התעסקות גדולה מאוד בבגדים. מה המשמעות של זה? מזה כל מה שיש פה, כאילו העולם פה רועש וגועש, וחנה מתמקדת מה לובש הילד. כל מה זה מטריד אותה, מה הוא לובש שם? לא קר לו, חם לו, ישן טוב, לא ישן טוב. זה נראה כאילו מין סערת רוחות כזאת ענקית, בית המקדש עומד שם להתפוצץ עוד רגע, ואם את מה שמעסיק אותה, זה כמו יהיה שיחת טלפון, אני יכול לספר, אני לא אגיד שמות, כי אנחנו בכל זאת בשידור, אבל אני זוכר שהייתי חייל בסיני, בדבר סיני, ואחד הממים שם היה האח של המחת, אנשי ציבור ידועים, אז אני לא אזכיר אותם בשמם, למרות שהם אנשים נחמדים ושווה להכיר אותם. הוא היה סגם, זהו הסגן, סמ"פ או מ"מ אצלנו באחד הגדודים, ואח שלו מפקד החטיבה. יום שישי כולנו יושבים באוטובוס, ומפקד החטיבה צועד צעדים נמרצים לכיוון האוטובוס. אנחנו עושים לעצמנו, שמע ישראל, 5 שבועות לא היינו בבית, רק שם אחת לא סגר את היציאות, הוא אומר לכולם לרדת חזרה. מפקד חטיבה ולחייל טירון זה כמו משה רבנו לפחות. והוא מגיע, פותח, נהג אוטובוס, פותח את הדלת, והוא צועק לאח שלו, תגיד לאמא שתשלח לי גרביים, בסדר? ושלא תביא עוגות כי יש פה יותר מדי. תגיד לאמא, למחת יש אמא, יש אמא למחת. אז אנחנו פשוט החזקנו, לא התגלגל מצחוק, כאילו הפער הזה בין ה... בא, אנחנו יושבים, למה יש חמישה שבועות לא יצאנו מהבית? כי זה היה בדיוק שהכריזו על הגולן חלק בלתי נפרד במדינת ישראל. חוק הגולן, גאולה כהן העביר אז בכנסת, ואנחנו בגלל זה חמישה שבועות לא ראינו את הבית. אמרנו שווה הגולן לאבד עליו שבתות הרבה. וזה היה האירוע. אז אני אומר, מדינת ישראל, מלחמה עם סוריה, העולם מתפוצץ, מה מעסיק את המחת? תגיד לי, אמא, שתשלח גרביים. זה לא מזכיר את הסיפור? כל העולם פה הולך להתהפך, והיא מתעסקת עם המעיל הקטון שלו. אז זה נקודה ראשונה. תמונה, זאת אומרת, אגב, אתם רואים פה כמה שזה עסיסי. למה אני מתאר את זה? זה כל כך חי. התיאור הזה שאתה לוקח את זה, תמונה בתוך תמונה, תמונה בתוך תמונה, שזור בתוך מעשה. בוא נמשיך להתמקד רגע בחנה. בסדר? אנחנו יש פה, נעסוק פה הרבה, זה כל כך עשיר התיאורים פה. יש פה עוד משהו מאוד מאוד מעניין ובעייתי ביחס לחנה. מה? כן, שאלה קצרה, בשתי מילים. לא לזה התכוונתי, אבל זאת שאלה יפה מאוד. נכון? אבל זה יותר קשור לאלי, לכל מה שקשור שם עם אלי. זה כל מה שקשור לאלי. אני רוצה עוד להתמקד בחנה. וזה מעניין שלא שמתם לב לזה. כן, בוודאי. קטון את הפסים של יוסף, בטח. בגדים, זה נושא בגדים בתנך, אמרתי, זה אפשר לשנת לימודים שלמה להכיל את הנושא הזה. לעבור מקום למקום, זה התחיל עם מי האדם הראשון, עד המשיח. אבל תלבש אסתר מלכות, אתה רוצה שנשפוך את כל הבגדים שיש? מאחורי כל תנך עומדת ערימת כביסה גדולה, הרבה כביסה צריך לעשות אחר כך. אם מורידים את הבגדים שם לכולם. כן, מה אתה אומר? יפה מאוד. שמה נעלם. אמו, נכון? האישה, מין האישה הזאת. ולא רק ששמה נעלם, מה עוד נעלם? הפוך, התפקיד מאוד בולט. דווקא בתפקיד יש בו נוכחות גדולה. משהו פה נעלם יחד עם השם שלה. טוב, ברור, יפה מאוד. מה עוד? לא לזה אותה כוונתי, אבל זה יפה מאוד. מה נעלם? אתם תסתכלו, תראו, פסוק י' א'. למה את שואלת את זה ככה בצורה מבררת, מבררת? כאילו, איפה היא? ככה צריך לשאול, את רואה? איפה היא? איפה חנה? חנה נעלמה, לא רק נעלם שמה, נעלמה היא. איפה היא? כתוב כך, וילך אלקנה הרמתה על ביתו, והנער היה משרת את השם, את פני אלי הכהן. יש פה אלקנה, הנער היה משרת, ואלי הכהן, מי חסר?
אבל זה כתוב שהיא כושן העולם.
ברור! אז היא הייתה, את כבר, לקחת כבר את המשתמע, ואת בקשה קושיה על המשתמע. בסדר? לא, עשית את זה יפה, כי זה מה שמתבקש עכשיו. מה זה אומר? כי מה משתמע מתוך הפסוק הזה שהיא? אז איפה היא? לא? נשארה בשילה. נכון? אם כתוב, וילך אלקנה הרמתה על ביתו, כאילו לביתו, והנער היה משרת את פני השם, את פני אלי הכהן. אז איפה חנה? היא כאילו נשארה. בוא תחזור אותה הביתה, אני נשאר פה לראות שיש לו מקום לישון, שיש לו מיטה, בוא נראה שהוא מתרגל כמה ימים, נבדוק את זה. אבל, אז לא מסופר שהיא חזרה, אבל ברור שהיא חזרה, איך אני יודע שהיא חזרה? כי אחר כך כתוב בפסוקים הבאים, זאת אומרת, היא ודאי לא נשארה בשילה. אלא היא, אחר כך כתוב, ומיל קטון תעשה לו אמו, ועלת לו מימים ימימה, בעלותה את אישה, לסבוח את זבח הימים. זאת אומרת, איפה נמצאת חנה? תראו איך התנך השאיר את זה עלום. ברור שהיא חזרה הביתה כבר בפסוק י' א'. מה מראה שהיא חזרה הביתה כבר בפסוק י' א'? היא לא נשארה שם, למרות שכאילו היה משתמע שהיא נשארה שם. כי כתוב, על ביתו, יפה מאוד. על ביתו. זאת אומרת, הוא לא הולך הביתה, אלא, אין ביתו פה, אלא אשתו. זאת אומרת, הוא חוזר איתה. היא חוזרת איתו כבר אז. אז למה התנ"ך לא כותב פשוט וברור, וילך אל קנה וחנה אשתו, או וילכו אל קנה וחנה ביתם, והנער היה משרת את השם, את נלי. יפה, רגע, תגיד בקול רם. אומרת, היא במערב וליבה במזרח. נכון? היא חוזרת הביתה, אבל משהו בה לא חוזר הביתה. יש פה משהו שנשאר פה. הלב שלה נשאר פה. הלב שלה נשאר. זאת אומרת, למה היא חוזרת? כי היא על ביתה, על ביתו. זאת אומרת, אלקנה בכל זאת, זוכרים שדיברנו על זה שהוא, אחד השיעורים שדיברנו על הכרות, אמרנו שיצרה איזה פיליפינית שתטפל בו. תטפל בך. אנוכי טוב לך מעשרה בנים, אז עכשיו היא צריכה לטפל בו, מסכן. כבר זקן. אגב, רואים שהוא באמת הוא הזדקן מאוד, כי בפסוק הבא, בפסוק הבא שמופיעה תמונה של חנה, ושמואל משרת את פני השם, נער חגור אפוד בד, ומעיל קטון תעשה לו אמו, ועלת לו מימים ימימה, בעלותה את אישה לזבוח את זבח הימים. מי מעלה עכשיו את מי? היא אותו. ובתחילת פרק א', כשאנחנו קוראים המוטיבציה שלהם לעלות, אז אלקנה עושה את הכל. נכון? עלה איש ההוא מעירו מימים ימימה, הוא, נכון? ועלה איש ההוא לזבוח. הוא עושה את זה, הוא היוזם. יש לו שתי נשים, הם באות איתו, ברור שהם באות איתו. סבכת, אתה ובתך. אבל הוא היוזם לכל הפרויקט הזה. ופה עושה רושם שהכדור יתהפך. שעכשיו חנה היא זאת שמדרבנת לעלות לשילו. למעט אותם שלוש שנים שהיא העניקה אותו, אז שהוא פתאום גילה שהיא לא עושה מאמצים, והיא חשפה בפניו את הנדר הגדול שהיא נדרה, שהוא בהלם מהנדר הזה, אך יקים השם את דברו. ועכשיו רואים איך זה עובד. אגב, תשימו לב שזה כנראה דברים שקשורים אחד לשני. זה שהוא שם אמר, אך יקם השם את דברו, קשור למה שקורה פה בפרק הזה. זאת אומרת, במה הוא בעצם הטיל ספק? למה הוא אמר אך? אך יקם השם את דברו. אך יקם השם את דברו. הרי חנה היא זאת שצריכה להקים את דברה. אך תקימי את דברייך אשר פצית את הפיך להשם. הוא גם לא יכול היה לבטל לה את הנדר, להפר לה את הנדר. גם לא דרש ממנה להתיר את הנדר. נכון? הרי אם הייתה הולכת לעשות התרת נדרים על הנדר הזה ששמואל יגדל בבית המשכן בשילו, ברור שהם מתירים לה. אם שואלים אותה, האם ידעת שנדרת שאלקנה ייקח את זה מאוד קשה? היא אמרה לא. אז טוב, אם ככה מותר לך. אתה יכול להתיר את הנדר הזה. לא להפר, אבל להתיר, כן. לא להפר, אלא להתיר, כן. והוא לא עושה את זה. זאת אומרת, הוא לא מבקש את זה ממנה. הוא כאילו מפלל לקדוש ברוך הוא, נו, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכר אותך לראות בפרי בעמלך. מה בעצם הרתיע אותו? מה הפחיד את אלקנה בזמן ההוא? לפני כמה שנים שהוא שמע פעם ראשונה איזה נדר היא נודרת, שזה תינוק קטן בחיק אמו. בדיוק מה שהם חושפים לפנינו בשיקופיות, בסרטון הקטן שהוא עלה לשידור בפרק ב', אלקנה כבר ראה אותו בפרק א'. אנחנו רק עכשיו נחשפים לזה. זה גם אחד הדברים המדהימים של התנ"ך, שהוא זורק אותך פתאום קדימה למשהו שכשאתה תקרא עוד פעם את התנ"ך, אז רק עכשיו אתה תבין את זה. דיברנו על זה, כמה פעמים הזכרנו את זה, שתנ"ך נכתב בצורה כזאת שאתה חייב לקרוא אותו כמה פעמים. זה לא קריאה ברצף, קריאה רציפה, אלא אתה צריך לקרוא פעם אחת את הכל, לחזור עוד פעם לקרוא, ועוד פעם לקרוא, וזה אף פעם לא ישעמם אותך. תמיד אתה תמצא משהו חדש שלא מצאת קודם. אז החשש הגדול זה הנערים הכהנים. האם באמת יש סיכוי שהילד יתקלקל? חד משמעית. איזה מילה מראה ששמואל היה יכול להיות כמו כולם? בלי שום קושי. כמו כל נערי הכהנים. למיניהם. לרע. לרע לגמרי. אז זאת השאלה, איך הוא נהיה טוב? איך הוא יכול היה להיות כמו כולם? זה מעניין מה שאתה אומר. יפה מאוד מה שאתה אומר. תכף נראה. זה כנראה סיבה. מה אתה אומר, מאיר? הנער, בדיוק. לא צריך להכביר מילים. לא צריך להכביר מילים. נער חגור אפוד בד. הוא נראה כמוהם. הוא מתלבש כמוהם. הוא כמוהם. אתה מדבר בשפה שלהם, אתה מבלה איתם יחד בפאב, אתה לבוש כמותם, אתה אחד מהם. מסתבר, לא? זה קשור משהו ללבוש, הוא מגדיר, הוא מגדרי, הוא מאפיין. זאת אומרת, זה שכתוב ונער חבוש שפות בד, הם מלבישים אותו במידות שלהם, בלבוש שלהם. הם ביחד. כן. הוא כמוהם. מה הם נערי כהנים? אף הוא נער כהנים. יפה מאוד, הוא משרת את פני אלי, אבל בני ובינך, כל נערי הכהנים שם הם משרתים. זה מה שהם עושים, נער הכהן, מה זה נער הכהן? איך יוצא שמואל אחר לגמרי? אחר לגמרי. איך אפשר לצאת מבית ספר כל כך גרוע, בית חרושת להוצאת בני בליעל? זכות המעיל, אמו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להעריך עכשיו את השקופיות שמלוות את חנה, זה באמת תדע כל אם עברייה איך מחנכים ילד, אפילו במקום קשה. איך יוצא פרח בתוך שדה קוצים. ואלי, שמואל, כשהוא נולד והיא סיפרה לאלקנה מה הולך להיות פה, הוא מזה נחרד ממש. אך יקם השם את דברו. זאת אומרת, יהי רצון שבאמת קיבלת ילד כמו שביקשת, ככה את אומרת, השם נתן את הנער הזה, התפללת, יהי רצון שזה יהיה הנער שהתפללת אליו. כי בדרך כלל כשילד לא מתנהג כמו שצריך, אז אי אפשר להגיד לנער הזה התפללתי. ההפך, כתוב במשלי, יש שני פסוקים. בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. כן, זה מוזר. כאילו, למה צריך להגיד תוגת אמו כשהוא מבאס? אז הוא... אומרים, תראה את הילד שלך, איך הוא מתנהג. אבל אם הוא ילד חכם, אז זה בן, יש לי משהו, יוצא מן הכלל. זאת אומרת, זה נתפס בצורה כזאת. אם משהו לא בסדר עם הילד, מאשימים את האמא. אם הילד טוב, אז האבא אומר, סבבה. לא, הוא שמח, אישה טובה, ילדה לי כזה, ילד טוב, נהדר. אבל רואים שזה ככה, שזה באמת תוגת אמו. והיא, לא רק שהיא רואה את הפוטנציאל, אלא אני חושב שהיא מבינה את גודל האחריות שיש לה. היא נותנת את הילד הזה לקדוש ברוך הוא, פירוש הדבר, הוא יש שלך במלוא מובן המילה. זה המשמעות. הוא לא למשכן שילו. הרי כשאלקנה מסתכל לה בעיניים, כשהיא אומרת לו את המשפט הזה, הוא אומר, שילו, הוא לא צריך אפילו להגיד את המילה הזאת. רק המבט עיניים ביניהם, הוא אומר לה, שם את הולכת לגדל אותו, מה אנחנו עיוורים, מה אנחנו לא יודעים מה יש שם? אין אלוהים שם. ודאי לא לכהנים. הם בני בליעל, נכון? כהנים להשם, הוא אומר. אבל... זה בא במבחן, זה שאנחנו מסוגלים, עכשיו בצד שני, היא אומרת, רגע, אבל אם אנחנו שולחים את כל עם ישראל לשם, את הילד שלנו לא נשלח לשם? אנחנו אומרים לכל עם ישראל ללכת, ואנחנו נגיד, לא, זה לא בשבילנו. זה בעיה, נכון? אז היא אומרת, אין דבר כזה, אז הוא יהיה כזה. אני אתן אותו להשם, פירוש הדבר. עכשיו, לתת אותו להשם זה לא במילים, זה לא בהבטחה, זה במימוש. זאת אומרת, צריך להשקיע בזה. וזה הדאגה שיש לה. למה היא לא חוזרת על ביתה, אלא היא חוזרת על ביתה, אבל בעצם ליבה פה, היא כל הזמן חושבת איך לדאוג שהוא לא יתקלקל. ועכשיו מחושף בפנינו התנך מה הסיוט שלה. ממה היא חוששת? למה היא לא חוזרת הביתה? לכן התנך עשה שהיא לא גיל, הוא לא חוזרת הביתה. אבל הפנימיות שלה נשארת פה. למה? כי בוא תציץ רגע, תראה מה קורה פה באמת. מה באמת מתרחש פה. מה אנשים רואים כשהם באים לפה. לא מה אלקנה רוצה שיהיה. ה-wishfulness. behaving, הוא מתנהג באופן של כאילו לא קורה פה כלום, אנחנו צריכים לעבוד את השם כאילו אין כהנים וצריכים לעשות את מה שאנחנו מחויבים לעשות, בלי להתייחס לא, זה לא מידה כנגד מידה, שאם הכהנים לא בסדר אז גם אנחנו לא בסדר, זה לא עובד ככה. כן, נכון, אבל יש כנראה משהו מגנטי בין אב לילד, והגר"א כותב את זה על אב ובנו, שזה ממש כמו מגנט, מגנט וברזל, אבן השואבת הוא קורא לזה. גם בין אמא לבן יש קשרים אם אתה מרגיש שאוהבים אותך, אתה פשוט מרגיש, אתה יודע, שזה מעטפת. בסדר? זה אמא. טוב, בואו נעצור פה ונמשיך בשיעור הבא.